שלום רב, צופים צופות, מאזינים מאזינות, וברוכים הבאים לעוד תוכנית של בריאות שלמה. אני יאיר גת, והיום בתוכנית אנחנו נטפל בכל מה שקשור למחלת הסוכרת. ומי שמצטרף או מצטרפת וזה התוכנית הראשונה, אני רק רוצה להגיד שבעצם כל מהות התוכנית בריאות שלמה היא לספק לאנשים את הידע, את הכלים ואת המשאבים, כדי להפוך להיות הרופאים של עצמכם, להתחיל לחקור ולהבין באמת מה קורה בגוף שלנו, ולא להיות תלויים בכל מיני גורמים חיצוניים כדי שיקחו אתכם קדימה, למנוע את המחלות הבאות, ואם אתם כבר חולים באיזושהי מחלה כרונית, אז לתת את הכלים כדי שתוכלו לצאת מזה לבריאות שלמה ואמיתית, בלי צורך להיות מתוחזקים בכל מיני כדורים, שיקויים, זריקות וטיפולים כאלה או אחרים. אז אני חושב שאנחנו נתחיל בכלל בהבנה של מה זה סוכרת, ולמה היא כל כך תפסה את העין ואת האוזן של העולם הרפואה המערבי. מי שלא יודע, אז ארגון הבריאות העולמי הכריז כבר לפני עשור על סוכרת כאל פנדמיה, כאל מגפה כלל עולמית, כן, ממש כמו וירוס הקורונה שהיום אנחנו מושבתים בגללו, ונמצאים בסגרים ולא עובדים, וחלק מאיתנו איבדו את הפרנסה בגללו. אז הסוכרת כבר הרבה לפני הייתה בראש הרשימה, ולמרות שהיא לא מדבקת, ולמרות שהיום כבר רוב המחקרים מראים על כך שסוכרת היא פועל יוצא של אורח חיים שהוא מקולקל או לא מאוזן, והסיבות היום כבר ידועות, אנחנו נדבר עליהן בהמשך עם המומחים שלנו. אנחנו נראיין היום גם את פרופסור שמואל לוי, שהוא מומחה בעל שם עולמי בכל מה שקשור לטיפול ומניעה של מחלת הסוכרת, וגם עם דוקטור חיים רוזנטל, שהגיע מהרפואה המערבית, אבל היום הוא מטפל בגישה שונה לחלוטין. ויהיו לנו בסוף התוכנית גם עדויות של שני מחלימים, בעצם אנשים שהיו חולים, רשומים, כן, במערכת כחולים, והיום הם בריאים לחלוטין. אז נשמע את הסיפור המעורר השראה שלהם, איך הם עשו את זה, איך הם יצאו מזה, כדאי להישאר לסוף. ואני חושב שאנחנו נתחיל, בלי יותר מדי שהות, עם הרעיון עם פרופסור שמואל לויט, שמדבר על גישה שונה לחלוטין בטיפול ואבחון של מחלת הסוכרת. בוא נשמע. אז איתנו על הקו פרופסור שמואל לויט, אנדוקרינולוג, ברוך הבא, מומחה לאבחון וטיפול בסוכרת, מחבר פרסומים מדעיים וגם מרצה בכנסים בינלאומיים. אני מתכבד מאוד שאתה איתנו.
תודה רבה, שלום לכל העם, לכל המאזינים, שלום רב.
יופי, אז קודם כל אני שמח שמומחה ככה יכול להתפנות מהעיסוקים הרבים שלו, ולתת את באמת את הגישה המאוד מיוחדת שלך, שבגללה בעצם רציתי להזמין אותך אלינו. אבל לפני הכל, תגיד לנו, מה זה סוכרת בכלל?
על פי הגדרות, הסוכרת זה מחלה שמתבטאת בעלייה של רמות הסוכר בדם. זה הגדרה מאוד כללית. יש לי, מתחת לכותרת הזאת מסתתרים הרבה מאוד תסמונות והרבה מאוד סוגים של סוכרת, אבל אני כבר קופץ וגם רוצה להרחיב ולומר שיש שני סוגים של סוכרת בעיקר, זה סוכרת נעורים סוג אחד, שזה בערך 10% מהאוכלוסייה, שלצערנו בנסיבות לא מובנות התחלואה בסוכרת הזאת הולכת וגודלת, וגם ישנה סוכרת שקוראים לה סוג 2, אני תכף ארחיב אם תרשה לי למה זה סוג 1 וסוג 2 ולא מה שקרה קודם, שהיא כביכול סוכרת מבוגרים, למרות שגם כל הגילאים היום עלולים לקבל את המחלה, וזה 90% מהאוכלוסייה.
זה באמת אחת הסיבות שרציתי שתבוא. אתה רואה הרבה מאוד חולים בסוכרת, מכל הסוגים. אתה יכול להגיד לנו מה קורה בעולם? זאת אומרת, איך הגענו ממצב שבו זה היה בעצם מחלה של אנשים מבוגרים, אפילו זקנים, והיום אחד משלוש, אחד מארבע אנשים היום חולה במחלה. איך הגענו למצב הזה?
תראה, יש פתגם כזה ש... אם רוצים, אז אין זו אגדה. אז תשמע, היום באמת הסוכרת זה סוג של פנדמיה אמיתית. על פי הסקרים שונים, אנחנו כבר הגענו לחצי מיליארד חולי סוכרת בעולם. ואני הגעתי עם מדינת ישראל לפני 30 שנה בתקווה שאנחנו ננתח את המחלות, כולל סוכרת, ואני נדעם לשמוע את אותם הרצאות שמתחילות עם הצגה של אותם המספרים של כמה יש חולי סוכרת בעולם, ואני רק במשך עשרות שנים האלה רואה את העקומות זונקות למעלה, ואני שואל את עצמי, שאלתי את עצמי מזמן להזזל מה קורה פה.
בארץ אנחנו כבר יכולים לפתוח מפלגה של חולי סוכרת, אם זה ככה.
לא מזמן, כן.
לקראת הבחירות.
כן, יש לנו, לא יודע, עד כאן, על פי הסקרים הצנועים, יש לנו לפחות 500 אלף, אם לא יותר, חולי סוכרת במדינה שלנו.
אני מסתכל על זה, אני אומר, עם כל העולם הרפואה, מסתכל על זה כאל פנדמיה, כאל מגפה כלל עולמית. מה בעצם הגישה הרפואית לטיפול, למניעה של סכרת? איך בעצם הרפואה הקונבנציונלית מתייחסת לסכרת?
כשאמרת שהגישה שלי מאוחדת, כן, מיוחדת במינה, וזה נכון, זה מציב אותי. למעשה הגישה שלי, ותכף אני אדבר איתך על זה, היא למעשה חייבת להיות, על פי כל ההיגיון, חייבת להיות הבסיסית והמובילה בעולם. אם אנחנו שמים בתור המציבים, בתור המטרה שלנו, ריפוי וטיפול בשורש הבעיה, אז אנחנו נוסעים בגישה שלי, ותכף אני אספר לך. למעשה הרפואה הקונבנציונלית, הציבה בתור המטרה את רמת הסוכר. רמת הסוכר, כאשר הכריזו שרמת הסוכר היא האויב, שבכל מחיר צריך להוריד את רמת הסוכר, וכל תרופה שמורידה את הסוכר היא למעשה מקובלת, העיקר רמת הסוכר, רמת הסוכר, ועד היום אנחנו רואים את ההרצאות, שומעים את ההרצאות של הקולגות, הם מצבים בפנינו מטרות גליקמיות, וזה בושה וחרפה, משום שאני טוען, וזה נכון, זה לא רק אני טוען, יש הרבה מדענים מובילים בעולם שטוענים אותו דבר, שלמעשה הסוכר הוא רק עד לבעיה, וזה סמן בלבד, ולא סיבה למסיבה, מה שנקרא.
זאת אומרת, הרפואה הקונבנציונלית לוקחת את המדד הזה של רמות סוכר, כמטרה העיקרית שלה, ואם כן, כן. שיפרנו את המדד הזה, אז אנחנו בעצם מטפלים במחלה.
יותר מזה, הרופאים, האיכות של השירות שלהם נמדדת על ידי זה עד כמה הם הצליחו להוריד את הסוכר. זה שעל הדרך הם נתנו את הטיפול הלא נכון, שעלול חלילה וחס להפוך את המחלה לכרונית, או להגדיר את התלות באינסולין וכן הלאה, אז אף אחד לא שם לב על זה, לצערי.
אז בוא נדבר קצת על סיכונים. כשמגיע חולה, לא משנה, בין 30, בין 40, בין 50, עם רמות סוכר גבוהות ומתחיל, נכנס בעצם לטיפול הקונבנציונלי, שזה יכול להיות כדורים להגברת הייצור של האינסולין, או אינסולין כדי להוריד את רמות הסוכר. מה בעצם יכול לקרות לו לאורך השנים? מה הסכנות כאן?
לפני שכל זה, אני תרשה לי שאני קצת אתערב ואמר לך דבר אחר. לפני שאתה מתחיל לטפל בכל בעיה שהיא, במחלה במיוחד, אתה צריך להבין פנטוגנזה של המחלה, ממה היא נובעת. אתה מסכים איתי? אם אתה לא מבין שהמימוניה היא נגרמת על ידי חיידק, ואתה תוריד חום במימוניה, וזה מה שעושים בסוכרת, במקום לטפל בחיידק, בפנימוניה, לא לתת אנטיביוטיקה, מורידים את החום, מורידים את הסוכר. כן. אתה מבין את
האנלוגיה. בטח, בטח.
במקום, אם אתה לא מבין מה אתה עושה, איך אתה יכול לקוות שתצליח? לכן, תרשה לי לומר לך שבעשר, או לא, יותר, ב-15 שנים האחרונות, אני שיניתי לגמרי את ההבנה שלי של הסוכרת סוג 2, שזה אני חוזר ואומר, זה רוב המכריע של המטופלים בעולם הם סוכרת סוג 2, סוכרת מבוגרים, וגם סוכרת סוג 1, אבל כנראה שזה יהיה הנושא של הרעיון הבא שלנו. סוג אחד אני שיניתי לגמרי ב-180 מעלות את ההבנה של המחלה. בקיצור, אני מתייחס למחלת הסוכרת סוג 2 כי תגובה הגנתית של הגוף, בעקבות רעלת אנרגיה כרונית.
זאת אומרת, המקור הוא איזשהו הרעלה, והגוף פעל נכון, על ידי זה הוא מעלה את רמות הסוכר.
לגמרי, לגמרי. זאת אומרת, בן אדם שמדי יום ויום, מדי שנה ושנה, מרעיל את עצמו על ידי עודף אנרגיה. עודף אנרגיה זה עודף אוכל, כן? מאיפה אנחנו מקבלים אנרגיה? מאוכל. שלא נדבר על סוגי האוכל, שזה אתה הרבה יותר מומחה ממני, אבל גם רק ניקח את הצד האנרגטי.
הכמות,
הצד האנרגטי של האוכל. פשוט אוכלים יותר ממה שמסוגלים לבזבז. מזה מפתחים את ההשמנה. מזה צריך לזכור שרקמת השומן זה בלוטה אנדוקרינית ענקית שמייצרת עשרות רעלים. רקמת השומן היא חודרת לנימים של כל איבר ואיבר. עושה כבד שומני, לבלב שומני, כליות שומניות, לב שומני. אז איך אתה רוצה להיות בריא? אתה מפתח כבר את התסמונת מטבולית. שזה בעיה רב-מערכתית, שהסוכר, הסוכרת, זה חלק קטן מזה. אז אם אתה מטפל רק בסוכר, ונותן
אתה מזניח של את כל הרקע בעצם.
לא רק זה, אתה נותן טונה של כדורים וזריקות לסוכרת, אחר כך אתה נותן טונה של כדורים ללחץ דם, שזה חלק מהתמונה, אחר כך אתה נותן גם טונה של כדורים לכליות, ואתה נותן את החצי טונה של כדורים ללב, כן? וזה, הרי, בלי להבין שהרקע של זה, זה אותו רקע, שאתה יכול לטפל ברקע, ברעלת אנרגיה, ולהסיר את הצורך בכל הדברים האלה, ברקע שאתה מטפל נכון.
אז רגע, אני רוצה כן להתרכז בדבר הזה. אתה אומר, רפואת יתר, עודף של כדורים, עודף של זריקות, עודף של תרופות, לצורך העניין, שמטפלים בסימפטומים, מה יכול להיות הנזק המצטבר לאורך שנים?
הנזק המצטבר יכול להיות רציני מאוד. יש על זה עבודות רציניות מאוד, עבודות מחקר שנעשו על אוכלוסייה, כמו למשל, הפיני מובילה לא רק בדברים אחרים, אלא גם במחקרים, מחקרי ענק על מה שנקרא huge database. זה למשל, אני מזכיר את המאמר שפורסם לפני כמה שנים, והם חקרו איזה טיפול של סוכרת משפיע על מה שנקרא סיכון לבבי וגם סיכון סרטני. יש גם עבודות מאנגליה, כי היום יש לנו את הדייטאבייס, יש הכל ממוחשב הרי. אז מה, בסינים, סינים הלקו כמות זניחה, תבין את הסיניות שלי, זניחה של המטופלים, עד כמה שאני זוכר, משהו כמו 300,000 מטופלים, אתה מבין כן. באיזה מספרי ענק אנחנו מדברים. וראו, ועשו סטטיסטיקה מאוד יפה, הם גם לקחו את כל ה-covariance וקופקטורים, זאת אומרת, הם הגיעו למסקנה שמי שנגיד מטופל בסולפנילוריה או באינסולין, הוא מעלה את הסיכון הלבבי שלו פי שתיים. וגם יש עבודות מאנגליה של פרופסור קראי קיורי, שזה הגורו שלי, אחד מהגדולי העולם בנושא של חקר הסוכרת, בדייטאבייס, ב-huge דייטאבייס, אז הוא גם טוען שטיפול בסולפנילוריה, שזה גלובט לגלובט, גם תרופות דומות, אני תכף אדבר על זה, ואינסולין, שניתן בעודף כמובן לרובם ככולם, זה גורם לא רק של העלייה בתחלואה קרדיו-וסקולרית, אלא גם לטענתו של קרייג טורי, גם לעלייה של מקרי הסרטן.
אז אתה אומר בעצם שהרפואה בעצם בן אדם נכנס לטפל בעצמו ויוצא, נגיד 10-15 שנה קדימה, עם שלל בעיות שבכלל הוא לא היה צריך להיות חשוף אליהם.
תראה, אני תמיד אומר בהרצאות שלי לרופאים ולסטודנטים, שסוכרת לטענתם של רוב הרופאים בעולם לצערי הרב עדיין, זה מחלה, חשוכת מרפא, שהיא רק הולכת ומדרדרת וגורמת לסיבוכים קשים. ואני טוען שזה מחלה, שזה בכלל לא מחלה, זו תגובה הגנתית של הגוף, שיכולה להיעלם בצורת, במהירות של ספייס רוקט, ברגע שמטפלים בצורה אחרת. זאת אומרת, הם צודקים ואני צודק. איפה הבדל? איך מטפלים ואיך מבינים את המחלה? אם אתה מקבל את המחלת סוכרת כמחלת סוכר, ואתה בכל מחיר, בלי לחשוב פעמיים, נותן תרופה שמורידה סוכר, ולא מעניין אותך איזה השלכות יש לך לעתיד למחלות לב ולסרטן וכן הלאה, אז בוודאי שאתה הופך את המחלה לכרונית, חשוכת מרפא, לא ניתנת לריפוי וגם גורמת לסיבוכים. ברגע שאתה מטפל בעודף אנרגיה, ברגע שאתה יודע איך לתת את התרופות, אני במאמרים שלי מזמן כבר חילקתי את התרופות שניתנות לסוכרת לפרו-אנרגטיות ואנטי-אנרגטיות. זאת אומרת, תרופות פרו-אנרגטיות הן הולכות בניגוד לטבע שמנסה להיפרד מעודף אנרגיה, ואז התרופות האלה מכניסות את הסוכר חזרה עם הפטיש לתאים, כן? ופשוט הורסים את הגוף, וגורמים לעלייה ניכרת בתחלואה קרדיו-וסקולרית.
זאת אומרת, גם בתוך התרופות שאתה כבר עובד איתם, אתה מנסה ללכת עם הכיוון של הגוף, ולא לעשות נזק על ידי זה שאתה מחזיר את האנרגיה לתוך התא.
נכון, ולא רק זה, אני גם בניתי את הקונספציה שנקראת גרביצנטרי, לעומת הגלוקוצנטרי שמקובלת ברוב העולם, זאת אומרת, לטפל בסוכר, הגלוקוז באמצע. זה הגלוקוצנטר. אני אומר, צריך לטפל בגרביצנטר, גרביצנטר זה משקל. ברגע שאתה, מה המדד האינטגרטיבי של בלנס אנרגיה? זה המשקל הגוף. ברגע שבן אדם יורד במשקל, אתה כבר יכול להגיד שהוא בבלנס אנרגיה שלילי. ברגע שבן אדם מתחיל להוריד משקל, מול העיניים נעלמת תנגורת לאינסולין של לימדו אותנו שזה לכל החיים ולא ניתן לשנות את זה, זה שקר, זה לא נכון. זה נגד כל הפיזיולוגיה ונגד כל החוקים הפיזיולוגיים. לא ככה ברר אותנו הקדוש ברוך הוא רוטב מה שאתה מעדיף. התנגורת לאינסולין זה תגובה הגנתית נגד מלאת אנרגיה, וגם נעלמת תוך שעות ספורות לפעמים, אחרי שאתה מהופך את הבלנס אנרגטי, מפלוס למינוס.
לגמרי, בעניין הזה אני רוצה להזכיר איך אנחנו בעצם נפגשנו, לפני מספר שנים, אחד המטופלים שלך יצר איתי קשר, ורצה לגשת לאיזשהו טיפול שהוא יותר טבעי, ונכנסנו לאיזשהו תהליך של דיאטה מאוד מיוחדת, לא נזכיר את זה כרגע, ותוך מספר ימים, בגלל שאתה עקבת אחריו עם מנת סוכר רציף, אתה ראית פתאום איזון. זה היה תוך כמה ימים, אחרי שהבן אדם שנים היה בתוך העליות והירידות.
נכון.
וככה בעצם התחברנו.
נכון מאוד. אז תראה, היום יש לי מעל 600 מטופלים שעזרו את הזריקות האינסולין שלהם לאלתר. לא חזרו. ואני בכלל משוכנע בסוכרת סוג 2, זה טעות גדולה לטפל בה באינסולין. ברמת העיקרון. יש שקטור של זה, אבל תראה, ברגע שזה הוכח שזה סוכרת סוג 2, הרבה פעמים זה טעות בהבחנה, אבל אני חוזר. ברגע שזה הוכח שזה סוכרת סוג 2, אתה לא צריך את האינסולין. כל החולים, רוב החולים, רובם ככולם, חולי סוכרת סוג 2, יש להם היפר אינסולין ממנה, יש להם עודף אינסולין בדם, אז מה אתה מטפל בעודף על ידי עוד עודף אינסולין שאתה מזריק מבחוץ? הרי לאף אחד אין רעיון לטפל באלכוהוליזם על ידי הזלפת וודקה דרך הווריד, נכון? זה לא הגיוני. אז למה בסוכרת זה כן הגיוני להזליף את האינסולין לחולים עם היפר אינסולין ממנה? איפה היגיון פה בכלל? יש פה הרבה מאוד דברים שמסתתרים אחרי זה, אבל בכל מקרה, העיקרון זה אותו עיקרון. זה סוכרת סוג 2, כן.
יש לך השגות לגבי למה זה קורה בעצם? למה בעצם רפואת היתר הזאת היא כל כך מפותחת?
אגב, חוץ מקונספציה גרביצנטרית, אני פיתחתי שיטה שקראתי לה דה-אינטנסיפיקציה. הרי כל הרפואה הקונבנציונלית עד היום, וצר לי להגיד את זה, קוראת לאינטנסיפיקציה של הטיפול.
בוא תסביר.
מה זאת אומרת? זאת אומרת לבנות את הפירמידות של התרופות, תרופה, לא להסיק את התרופה האקדמית, לשים עוד תרופה על תרופה על תרופה, פירמידות שלמות, לשים את זה עד שהם כותבים את זה לבד. יש להם סכמות שככה הם בונים איזה אלגוריתם של טיפולים, שבסוף יהיה לך כישלון, הם קוראים לזה treat to failure. זאת אומרת, מראש הם מוסכמים על זה שבסוף יהיה לך פיילר. זאת אומרת, הכישלון בסוף.
אז אנחנו נכנסים בעצם למסילת רכבת שאין שום דבר בסוף.
It's way to nowhere.
Way to nowhere.
כן, אבל אני לעומת זאת אומר treat to remission. Treat to remission. אני כל מטופל שנכנס אליי, אני מסתכל אליו, איכשהו חוטא את הסף של החדר שלי בקליניקה, אני מסתכל עליו ואני שואל את עצמי עד כמה אני יכול להביא אותו לרמיסיה.
לרמיסיה או להבראה מוחלטת?
תראה, אני משתמש במונח politically correct, remission. remission זה הבראה לתקופה בלתי מוגבלת.
אבל אתה כן אומר שאתה רואה במו עיניך שמטופלים עבריים.
תראה, אני אגיד לך דבר, אתן לך דוגמה מאוד פשוט. בן אדם שנגיד 20 שנה, 25 שנה, 30 שנה, טופל באינסולין, ונאמר לו שהלבלב שלו מת, ושום דבר כבר לא חי ולא זז שם. ואנחנו אחרי שבוע, שבועיים, לפעמים אחרי חודש, חודשיים, זורקים את כל האינסולינים שלו לפח, והוא נשאר בלי אינסולין מאוזן. אז תגיד לי, זה לא רמיסיה? אז
נכון
שאני...
אני לא אגיד, אבל נראה לי שמי שמאזין לנו וצופה בנו יכול להחליט לבד לאיזה דרך הוא היה רוצה ללכת. אני חושב שרוב החולים היו לוקחים את מה שאתה אומר עכשיו בשתי ידיים, לא משנה איך תקרא לזה ומה ההגדרה הרפואית.
כן, תודה רבה על המחמאה, אבל תראה, אני חוזר ואומר שאחרי 10 שנים שאני נלחם עם השיניים לקדם את השיטה שלי, אני עדיין רואה ששום דבר לא זז בעולם, או שכמעט לא זז. מאז הופיעו הרבה מאוד מאמרים שלגמרי חזרו על זה שאני צודק. ולמעשה יש לי אימות מלאה על ידי חוקרים גדולים בעולם, כמו קרייג קירי, כמו פרח לשם, בסדר, לא משנה. יש חוקר אנגלי אחר שהוא גם מביא את החולים לרמיסיה, בלי בעיה. יותר מזה, גם גדולי אינסולין, יש אחד שקוראים לו גרשון, הוא מקנדה, הוא אחד מאנשי אינסולין, הרצל גרשון. אז הוא למעשה תמיד נלחם עבור האינסולין, עד שלפני כמה שנים הוא פרסם מאמר, שהוא נתן דיאטה דלת קלוריות למטופלים שלו, עם סוכרת, 3 שנים ותק בסוכרת, אני לא יודע מה הפריע לו לתת את זה גם ב-20 שנה ותק של סוכרת.
והקסם קרה, והקסם קרה.
כן, והוא הביא אותם את כולם להפסקת אינסולין.
אוקיי.
אז אם כאלה צדיקים של האינסולין חרדים, חסידים לחסידי אינסולין, הם פתאום מחליפים 180 מעלות את הדעה שלהם, אז משהו קורה, אבל קורה באיטיות נוראית. כן.
טוב, אז קודם כל אני רוצה מאוד להודות לך על הזמן שהקדשת לנו ולצופים ולמאזינים בבית, ואני מאחל לך עוד הרבה שנים של עבודה עם חולים ומטופלים כדי לקחת אותם להבראה. אתה כבר דור שלישי, כן? של רופאים.
אני דור שלישי של גישה פתוגנטית בטיפול המחלה. אני בוגר בית ספר של סן פטרסבורג, של אקדמיסטים שקראו לו פרופסור ברנס. הוא למעשה הקים את האנדוקרינולוגיה של ברית המועצות לשעבר, והוא הקדים את הזמן של הקולגה שלו באזור שנים. אבי היה אחד מהגדולים התלמידים שלו, הוא היה מאוד ידוע, מאוד מפורסם ברוסיה, ואני ממשיך את דרכו של אבי, מנסה להמשיך את דרכו של אבי. אז כן, אני דור השלישי של בית ספר לרפואה של סן פטרסבורג.
יופי.
אבל אני... כן.
טוב, כן, כן ירבו כמוך, פרופסור שמואל לויט.
תודה רבה.
תודה רבה על הרעיון, ואנחנו נשתמע בקרוב.
תודה בכיף, וגם לך, הרבה הצלחה.
תודה,
אני
תודה.
אני רואה שאנחנו עושים את אותה עבודה בערך. תודה רבה.
תודה, תודה. אז אחרי ששמענו מפרופסור שמואל לויט, קראתי לו כדי שייצג את המומחים בתחום הרפואה המערבית, אני רוצה להציג אורח מאוד מאוד מיוחד. הוא כבר מטפל יותר מ-35 שנה בתחום הרפואה הטבעית, אבל הרקע שלו הוא דווקא רפואה מערבית. זאת אומרת, הוא מכיר את שתי העולמות ומשלב בין שני העולמות בצורה מעוררת השראה. וכבוד גדול לי הוא לארח היום את דוקטור חיים רוזנטל, רופא מערבי והומאופת. חיים, אתה איתנו?
כן.
אוקיי, אנחנו עוד לא רואים אותך. אוקיי. אוקיי, אז חיים, קודם כל, שלום רב, ותודה רבה שהסכמת ככה בהתראה קצרה להשתתף בתוכנית.
שלום רב.
אז אתה רופא מערבי, זאת אומרת, יש לך ממש את כל הידע והכלים ואת ההכשרה הרפואית המערבית, להסתכל על הדברים מנקודת מבט מאוד ביקורתית. מצד שני, אתה לקחת את זה לתחום מאוד מאוד מעניין של הומאופתיה ורפואה טבעית, אבל דווקא בהקשר הזה של סכרת, אני רוצה לשאול ככה, אתה רואה לא מעט חולים, עם מה בדרך כלל אנשים מגיעים בהקשר הזה של סכרת?
אני הרבה שנים סוכרת, אני גם במצפה לומות, מעביר כבר כמה שנים סדנאות בשבוע, חמישה ימים על סוכרת. אני רואה באמת מגוון מאוד רחב של חולי סוכרת, מחלה מאוד נפוצה היום, בין 8-10% מהאוכלוסייה, אפשר להגיד. הייתי אומר שיש את כל המגוון, החל עם אלה שהם רק התחילו, שמוגדרים בתחילת המחלה או קדם סוכרת. אגב, אנחנו יודעים שכשלאדם עולה רמת הסוכר, אז בעצם ב10 שנים קודם התחיל התהליך של המחלה. לוקח 10 שנים, ב8-10 שנים, עד שהם, מרגע שהתהליך הפתולוגי התחיל, עד שרואים את זה בבדיקות דם. זאת אומרת, כשאדם יש לו מוגלובין A1C, שזו הבדיקה הכי אמינה, היא כבר עוברת את ה-5.7, 6.1, 6.2, זה עדיין בסדר, אבל זה כבר אומר שהוא סוכרתי, והוא צריך בעיניי להתייחס לעצמו כמו חולה סוכרת. אז אני רואה אנשים כאלה, שזה רק מתחיל אצלם, ותמיד הייתה להם בדיקת סוכר בבוקר של 80, 90, 100, זאת אומרת, כנראה פתאום יש להם 110, והם מבינים שמשהו קרה, ואז הם באים לסדנה או לטיפול כולי, ואני רואה אנשים שלא מתאזנים, עם 3-4 סוגים של תרופות, כולל אינסולין והזרקות, אינסולין קצר טווח, ארוך טווח, ולא מסתדרים. הסוכר שלהם לא מאוזן, ההמוגלובין A1C שלהם גבוה, כך שיש באמת מגוון מאוד מאוד רחב של אנשים, כולם נקראים חולי סוכרת, אבל זה לא דומה בכלל, בן אדם שיש לו כבר חולי סוכרת 20 שנה, מטופל בתרופות ולא מאוזן, לעומת מישהו שרק עכשיו בחצי שנה האחרונה, רמת הסוכר שלו התחילה להיות מעל 100 מיליגרם בבוקר, זאת אומרת שכבר שנים הוא מבשל את זה, וזה רק התחיל עכשיו. לא אפשר ממש לרפא מסוכרת.
זאת אומרת, אני רוצה לתפוס איזושהי מילה שאמרת, בעצם אין דבר כזה שפתאום מגלים אצלי סוכרת, אלא זה ממש תהליך שבו הבריאות שלנו מדרדרת עד לרמה שבו הגוף כבר מציין את זה בעליות של רמות סוכר. עד אז זה נשאר מתחת לפני השטח.
ברוב המקרים, יש מקרים לא מרובים שהם תוצאה של טראומה, או טראומה נפשית, גירושין, מוות, פיטורים, דברים טראומטיים. יש אנשים שזה טראומה פיזית, חיסונים, תרופות, הרעלות, ואז זה יכול לקרות מהר. כלומר, לא היה שום סימן קודם, ואז זה קורה מהר. ברוב המקרים זה לא המצב. ברוב המקרים זה תהליך ארוך.
אז אנחנו מבדילים מהתהליך כרוני בעצם, תהליך ארוך טווח, ויש לנו את הקומץ הזה שהוא באמת מושפע מכל מיני דברים אקוטיים, מטראומות, מתאונות, מדברים שחרב עליהם עולמם, ואז בעצם שם זה מתפרץ באותה נקודה.
כן, בדרך כלל מה שמתפרץ, מתפרץ לפי נקודות תורפה משפחתיות. יש סיבה למה זה מתפרץ דווקא שם ולא במקום אחר, וזה חלק מהטיפול, להבין למה זה יתפרץ?
אז אם אנחנו הולכים, בוא נלך נגיד לרוב האוכלוסייה, אם אתה אומר שזה תהליך כרוני ארוך, מה בעצם הגורמים שמובילים אותנו לפתח את הסימפטום הזה שנקרא סכרת?
זה כמו ברוב המחלות, יש לזה מרכיבים גופניים, פיזיים, יש לזה מרכיבים נפשיים, רגשיים. ברמה הפיזית, אני חושב, כולם יכולים לקרוא ברשת, זה קשור לתזונה, מקום ראשון, ופעילות גופנית, כמקום שני, חשוב בערך כמו התזונה, ויש דברים של אורח חיים בכלל, כמו זמן שינה וסטרס כללי. כלומר, לא בעיות מיוחדות, אלא מתח כללי שהוא מעלה את רמת הקורטיזול, כן, בעצם האדרנל עובדת קצת בעודף, וזה עצמו מעלה את רמת הסוכר. וברובד אחר לגמרי, יש את הרובד הנפשי. אם אני צריך לתת פה איזשהו טיפ קטן לחולי סוכרת, זה יותר נכון לאלה שאין להם עניין משפחתי. כי מי שיש לו עניין משפחתי, אז אפשר להגיד שזו נקודת תורפה משפחתית.
אתה מדבר על המרכיב הגנטי, זאת אומרת, אם לאבא או לאמא היה סכרת, אז אני יותר פגיע בתחום הזה.
הייתי אומר שלא, אבא ואמא, סבא סבתא, דוד ודודה, עד בני דודים. זה המעגל שהם
צריכים
לסתכל עליו. אם יש שם אנשים חולי סוכרת, נגיד, אצלי במשפחה זה ככה, לכן אני גם שומע כל הזמן, כי אבא שלי ואמא שלי וסבא שלי, כולם חולי סוכרת היו בדרגות שונות. אז אני יודע שאני סוכרתי בעצם, אם אני לא שומר, אני ודאי סוכרתי, הסיכוי שלי, בעיקר אם אני בסטרס, ובעבודה שלי אני בסטרס, כי אני כל הזמן צריך לקבל החלטות חשובות, וחלק מההחלטות הן גם לא החלטות בהתאם לממסד, אז אני ודאי בסטרס, אז אני חייב, אני סוכרתי באופן מעשי, אם אני לא שומר מוקפד, אני סוכרתי. יש את העניין הנפשי. העניין הנפשי הוא הרצאה ארוכה, אבל בגדול. ואני אסביר את זה ככה בשתי מילים, כדי שאנשים יבינו מה הכוונה עניין נפשי. מה קורה בסוכרת בעצם? הגלוקוז, אותו סוכר, שנמצא בדם שלנו, ואמור להיכנס לתאים ולשמש כחומר דלק, חומר האנרגיה שלנו, נשאר בדם. והמנגנון, דרך האינסולין והגלוקגון והרצפטורים, כל המערכת המסובכת הזאת של ההורמונים שאמורה להכניס את הסוכר לתוך התאים כדי שהתאים ישתמשו בו, משהו שם משתבש.
מה משתבש?
אז יש שני סוגים בגדול, בחלק מהמקרים חסר אינסולין כי הלבלב נפגע, זה יותר מתאים לסוכרת מטייפ 1, הסוכרת הנאורים, משהו או וירוס או מחלה אוטואימונית, שוב שוק, טראומה, הרס את תאי בטא בלבלב, מה שנקרא EA Langerhans, שם יש את ההיבטה שמפרישים את האינסולין, בלי האינסולין יש לנו בעיה להכניס את זה כמו המפתח שצריך לעזור לפתוח ולהכניס את הסוכר לתאים. אז יש מקרים, הם לא הרוב, שחסר פשוט אינסולין. הסוג השני הוא סוכרת המבוגרים, הטייפ 2, זה בעצם לא חסר אינסולין, אלא האינסולין מסיבות שונות לא עובד טוב, או שהוא עצמו פגום, או מערכת החיסון שלנו מייצרת נוגדנים נגדו או נגד הקולטן שצריך להגיב אליו, ובסך הכל נוצרת אי סבילות לאינסולין, והאינסולין קיים רק הוא לא פועל, המפתח קיים רק הוא לא פותח את המנעול.
זה קורה גם במקומות שבהם תאי השומן עצמם, הם מפריעים לקליטה של האינסולין.
אז יש ויכוחים על זה, מה הסיבות, וכנראה שיש הרבה סיבות. אנחנו יודעים שלמשל אם אדם עושה יותר פעילות גופנית, אז הסבילות שלו לאינסולין משתפרת, אבל אם אדם מרזה, אז הסבילות שלו לאינסולין משתפרת. יש אנשים שכל מה שהם צריכים לעשות זה לרדת 10 קילו במשקל, ובזה נגמר הסיפור שלהם. כי תאי השומן מפרישים כל מיני חומרים, כולל סוג של חומרים שגורמים דלקת, וסוג של הורמונים, כל מיני חומרים שמפריעים באותו תהליך. זה לא סתם בעיה מכנית של הסוכר לא נכנס.
תאי השומן עצמם מפרישים חומרים שמפריעים לקליטת האינסולין.
נכון, לא רק לזה, אבל גם לזה. בכלל הם גורמים לתהליכים דלקתיים, תאי השומן. אבל מבחינה נפשית, אם אני לוקח את ההקבלה להישארות הסוכר בדם, זה שהוא לא נכנס לתאים, צריך להבין מה זה סוכר. סוכר הוא בעצם נותן לנו את המתיקות. והמתיקות בפשטות, אני מקצר פה, זה אהבה, אהבה, תשומת לב, חיבה, תחושה שאני, שרצוי וכו'. אז התאים שלנו, זה כמו אנחנו, הם מחפשים אהבה, הם רוצים תיכנס המתיקות פנימה. כאשר אצל אדם יש בעיה בהכנסת המתיקות של החיים פנימה, כלומר המתיקות של החיים, האהבה וכולי, נשארת בחוץ, יש בעיה במנגנון הזה של הכנסת המתיקות פנימה, זה בעצם הסכרת הנפשית. בהרבה מאוד מקרים זה קשור לאיזושהי בעיה עם האמא, או בעיה בגיל מאוד מוקדם, ששם אנחנו לומדים לקבל אהבה, האהבה האולטימטיבית היא כשאנחנו יונקים, ואמא שלנו יונקת ומתמסרת ומעבירה לנו את כל אהבתה, ואנחנו לומדים ומאמינים שאוהבים אותנו, כן, אהבת אם זה אהבה ללא תנאי, אהבה מקסימלית. כשמשהו משתבש בתהליך הזה, ושוב אין פה שמים, האמא אחרת חולה, האמא אחרת דיכאון אחרי לידה, האמא יכולה לעבור טראומה, הרבה סיבות, אבל אם משהו בקשר, המוקדם שקשור לאהבה והתמסרות של האמא לתינוק, משהו נפגע שמה, זה כבר התחלת הבעיה, שהיא יכולה להתבטא בכל מיני צורות, אבל היא יכולה להתבטא גם בזה שיש קושי לקבל אהבה ולהכניס את המתיקות חיצונית, כן, אהבה ותשומת לב ושאני רצוי, פנימה. זה המקביל הנפשי של הסוכרת, המקביל הנפשי לסוכרת הגופנית, לכן גם בזה צריך לטפל, צריך ללכת לאותם סיבות רגשיות עמוקות, שוב, המתיקות של החיים, האהבה, היא הבסיס לכל, ולטפל כל אחד ואחד, מה קרה אצלו, זה שונה לגמרי, רק בחיצוניות זה נראה דומה, בחיצוניות, אז אני מגדיר סוכרת כמחלה שרמת הסוכר בצום אחרי 12 שעות היא מעל 100 מיליגרם אחוז.
זאת אומרת, אם אנחנו נתקעים, אם אנחנו נתקעים ברובד החיצוני הזה, אז כמו שפרופסור לויט אמר ברעיון הקודם, אם אנחנו נתקעים ברמה הזאת, אנחנו לא מטפלים בסכרת, אנחנו מטפלים באיזשהו סימפטום חיצוני, לא נגענו בכלל במחלה.
נכון, טיפלנו בתוצאות של הסכרת, כמו שדרך כלל זה מה שקורה בתופעה המערבית. תופעה המערבית לא מטפלים בדרך כלל במחלות, אלא מטפלים בתוצאות. הסימפטומים, הכאבים השונים, הדלקות השונות, הם לא המחלה, הם התוצאות של המחלה. עליית רמת הסוכר היא לא המחלה, היא התוצאה של המחלה. אבל יש באיזשהו קלקול פנימי, או פיזי, או נפשי, או כמו בדרך כלל משולב, ובו צריך לטפל. זה לא אומר שלא צריך לטפל בסימפטומים. בכל מקרה שסוכרת צריך לשנות את אורח החיים, לשפר את התזונה, וגם פה יש הבדלים, אבל בגדול זה היום אנחנו יודעים שלרוב האנשים, לא לכולם, לרוב האנשים צריכים לאכול מינימום פחמימות ויותר שומנים וחלבונים, צריכים לאכול בעיקר פירות וירקות, אבל פירות בצורה מוגבלת, שוב כל אחד לפי הרמה שלו, וקטניות, דווקא בשר ודגים, אני טבעוני, לא כל דברים כאלה, אבל בשר ודגים הם יחסית לא משהו שהייתי מגביל בסוכרת עם מישהו נורא קשה לו, אבל הייתי, אני חושב שזה דורש התאמה אישית, ולא פחות חשוב, פעילות גופנית. כי בפעילות גופנית, זה הרבה מעבר למשקל. כל המערכת של כלי הדם והלימפה והלב והריאות, צריכה לעבוד כדי למנוע את הנזקים של הסוכרת, שהם בעיקר, דרך אגב, נזקים שדלקת בכלי הדם הקטנים, והדלקת הזאת בכלי הדם הקטנים, שהיא בכל מקום, כולל בפעל. כמו אתם מכירים, זה הלב, המוח, הכליות.
אבל יכול להגיע לעיניים.
לעיניים, הלב, המוח, הכליות, אלה המקומות הראשונים, אבל גם בעצבים, הנאורופתיה היא אותו דבר. אז כדי למנוע את זה צריך לעבוד על אורח החיים, זה אומר הכל. זה לישון מספיק ושינה איכותית, זה פעילות גופנית, זה תזונה נכונה, וכמו שאמרנו, הכי פחות סטרס, כל אחד לפי יכולתו. אם יש בעיה, אז מטפלים בזה. ובנוסף לכל זה, בהתאם לכל בתן לחומרה, יש כל מיני צמחים בתוספי תזונה, שגם כן, בהתאמה אישית הייתי אומר, צריך להתאים להרבה אנשים. ככל שהסוכרת היא יותר מתקדמת, יותר שנים, יותר תורשתית, צריך יותר אמצעים חיצוניים כדי לעזור, לאזן אותה. ככל שזה רק בהתחלה, ואין עוד מה שנקרא התנחלות של המחלה יותר מדי, אז יש לנו אפשרות לשנות מעט דברים. אני חושב, יש אנשים שכל מה שהם צריכים לעשות זה ללכת 250 דקות בשבוע ולרדת 5 קילו, ובזה הסיפור שלהם נגמר. אם הם שומרים על זה, אין להם סוכרת.
הם לא יפתחו את הנזקים ארוכי
טווח. ימותו מסיבות אחרות, לא מזה.
אוקיי.
הם צריכים לחפש סיבות אחרות למות, לא מזה.
או לחיות.
לחיות, כן, לחיות יש הרבה סיבות, אבל אני אומר, מסוכרת הם לא ימותו.
אוקיי, אני...
יש לפעמים גם את תסמונת המטבולית, יש מקרים שהסוכרת היא משולבת עם לחץ דם גבוה, ועם עוד מחלות ששוב, צריך לטפל ולראות את השורש של הכל. וכמו בכל דבר אנחנו יודעים, ככל שמתחילים בטיפול יותר מוקדם, ומצליחים לרדת לשורש הבעיה, הסיכוי שלנו לטפל הרבה יותר טוב. בהומאופתיה, מה שאנחנו עושים, מעבר לעניין של התזונה, ולאורח חיים בריא, שזה יותר קשור לנטורופתיה שאני עושה, אבל החלק ההומאופתי הוא יותר הבחנה של האישיות, ושל הבעיות הרגשיות והנפשיות, והתאמת תרופה מדויקת לזה. זה בנוסף לכל מה שאמרנו קודם, תזונה, אורח חיים בריא וכו'.
אני רוצה לשאול אותך כמה שאלות שגם קיבלתי מהבית, שמעניין אותי מאוד לשמוע את נקודת מבט המיוחדת שלך. קודם כל, אתה כן דיברת על עניין של איזה שינויים תזונתיים הם עדיפים, בעניין הזה של פירות. הרבה אנשים מפחדים לאכול פירות, בגלל שיש להם סוכרת, או שהפחידו אותם, אמרו להם פירות שווה סוכר. עכשיו, לאור מה שאמרת בעניין דלקתי, פירות הרי ידועים שהם מפחיתים דלקתיות. איך הדברים מתיישבים?
פירות באופן כללי הם המאכל אולי הכי טוב שלנו. אין ספק, זה אחד הדברים הכי בריאים שיש. אבל, חולי סוכרת יש להם בעיה להתמודד עם הסוכר. אז למשל, צריך להבין, בתפוח רגיל, מבחינת, זה כמו שתי כפיות סוכר, מבחינת כמות הפחממות שיש שם. זה הרבה סוכר.
זאת אומרת, אני יכול להגיד
מצד אחד, רק מצד אחד התפוח הוא מאוד בריא, מצד שני, יש בו הרבה מאוד סוכר. עכשיו, אם המערכות שלי שאמורות לנהל את הסוכר בקולקלות, אז אני צריך להגביל גם דברים בריאים. גם דברים בריאים.
ואיך נחזור חזרה לסקאלה הבריאה יותר?
אמרתי, אז שוב, אתה מוריד במשקל אם צריך, אורח חיים בריא, פעילות גופנית, לפחות 250 דקות בשבוע של הליכה, טיפול בצד הרגשי, תוספי תזונה כמו צמחים וכל מיני תוספים אחרים, חלקם צריכים אומגה 3, כמובן ויטמין D, כל מיני דברים כאלה, שהם שוב תמיכה מסביב. ואז אפשר לראות את זה כל אחד, כמה פירות, והממוצע הוא, בלי יותר מדי לדאוג, זה להמליץ על לסרות שתי פירות ביום. עכשיו יש לנו את הסיפור של ה-day 2, של המייקרוביום, שזה אומר שיש תגובות אישיות לכל אדם, לאיזה פירות הוא יגיב יותר טוב ופחות טוב.
כן, ברור.
אנחנו יודעים באופק גלי שתות שדה. אנחנו יודעים באופק גלי שתות שדה. ופירות יער, כן, האוכמניות, הדובדבנים,
כן, העומס שלהם יותר נמוך.
האינדקס הגליקמי שלהם נמוך, ואפשר לאכול אותם יותר. אבל לאכול פירות כמו הפרסמון, כמו פרי הדר, כמו תפוחים, האמת היא שאם אנחנו לא בטוחים, אנחנו צריכים פשוט לעשות בדיקה. לקחת את האדם, כמה פעמים הוא יאכל, אפילו אחד, אחרי חצי שעה נבדוק את רמת הסוכר, ונראה איך הוא מגיב. ואז נוכל להתאים לו את זה.
אז כעיקרון, אתה אומר...
אתה רואה את המכשיר הזה, יש לנו את המכשיר הזה של הפריסטייל ליברה, שהוא בעצם מכשיר שנותן לנו אפשרות לבדוק סוכר כל הזמן, בלי דקירות, זה קל מאוד לבדוק את זה. אפשר רק לקחת אותו לשבועיים, מחיר סביר, ובשבועיים האלה לעשות את כל הניסיונות האלה ולבדוק איזה פירות טובים לי או לא. אני למשל עשיתי את ה-day 2 בזמנו וראיתי שספציפית לי תפוחים, תפוחי עץ שנחשבים מאוד בריאים, לא טובים לי. לעומת זאת, הפרסקים, כן, כן טובים.
אתה אומר,
לי.
אתה אומר, אני... כל אחד יש לו את בעצם את התבנית שלו, נכון. אבל אני אומר כעיקרון, אתה אומר הפירות הם לא גורם הבעיה, אבל צריך בהדרגה, כל עוד אנחנו עוברים ומשפרים את התנגודת לאינסולין, אז אנחנו יכולים להתחיל להוסיף אותם לתזונה, כי באמת זה מרכיב תזונתי חשוב בדיאטה שלנו.
אולי הכי חשוב, פירות הם המזון הכי שלם שיש. יש אנשים שיכולים לחיות רק על פירות, זאת אומרת, אין, אבל אם משהו מקולקל ביכולת שלי לנהל את הגלוקוז שיש בפירות, את הסוכר, אז יש בעיה.
אוקיי, מצוין. עוד שאלה נוספת. האם צריך להיגמל מהאינסולין בהדרגה, או שאפשר לגמרי, או שזה יושב תחת אותו עיקרון כמו שאמרת עכשיו?
אני חושב שכמעט מכל תרופה, כל תרופה, גם תרופה דרגה שלא צריך אותה, צריך להיגמל בהדרגה. יש אנשים, למשל, אתן לכם דוגמה, קפה. קפה הוא לא חומר חיוני לבריאות, נכון? אבל אם אנחנו שותים קפה, רוב האנשים, עדיף להם, נגיד לפני שבאים לאלומות או מקומות כאלה, להיגמל מקפה, ואז הייתי אומר לפחות שבוע, לאט לאט. מתרופות פסיכיאטריות, לפעמים חודשיים שלושה לוקח, גם אם התרופה לא עזרה. עצם העובדה שלקחנו את התרופה הזו נגד חצי שנה שנה, והגוף שלנו, הצד הפיזי, התרגל לתרופה, שאני מפסיק אותה, חייב בהדרגה ובמוניטור, לעשות ניטור. מי שמפסיק תרופות, כולל אינסולין, כולל כל תרופה בעצם, אני אומר את זה בכללה, יש הבדלים, אבל מפסיק בבת אחת, חלק מהאנשים יגיבו רע מאוד, ויכולים לפתח ממש מחלה מזה. דרך כלל, אני מכיר לא מעט אנשים שפיתחו מחלה מפסקת אישון. אין ויכוח שאישון הוא מזיק, אבל אני מכיר כמה אנשים שפיתחו מחלות נוירולוגיות מהטראומה הזו של הפסקת האישון.
זאת אומרת, חייב להיות איזושהי דרך שלוקחים את הבן אדם כדי שלא יפתח איזושהי הפרעה שהיא לא קשורה ספציפית לאישון, אלא משהו שנגרם מההפסקה שלו. זה יותר רגשי.
האישון והקפה הם החברים הכי טובים באדם. הם תמיד שם בשבילו,
כן.
הם תמיד עוזרים לו, הם... הוא תמיד סומך, פתאום אתה לוקח לו אותם. כן. זה טראומה, זה אובדן, זה אבל. נכון שיש מטרה, אבל זה טראומה. הטראומה הזאת עלולה, כמו כל טראומה, לעורר איזושהי מחלה. אז אנחנו צריכים להשתדל, להימנע מטראומות, לכן גם מתרופות, אפילו תרופות פשוטות, תרופות מלחץ דם גבוה בוודאי, תרופות פסיכיאטריות, תרופות אפילו נגד כאבים. אני לא, אני תמיד עושה תוכנית מדויקת למטופלים שלי, תוך כדי דיווחים, איך להוריד אותם, ואומר להם, זה ייקח זמן, ובהחלט פה אפשר להגיד, חיפזון מהשטן.
מהשטן. אוקיי, איך אנחנו יודעים, או איך נדע שאנחנו בדרך לסכרת? הרי אמרנו 10 שנים של התפתחות של מחלה, איך? האם יש סימנים מקדימים שבן אדם יוכל לדעת שהוא באיזשהו סיכון?
אני מניח שיש כל מיני בדיקות ברמה של מחקר שיראו את זה. אני מניח שכדאי לבדוק את ההמוגלובין A1C, ואם נגיד בן אדם היה תמיד על ההמוגלובין A1C של 5.4, ופתאום זה עולה ל-5.6, ואחר כך עולה ל-5.8, אז הוא מבין את הכיוון. זה לא מדעי מספיק, אבל זה נותן את הכיוון. זה נכון, לגבי ה-PSA, לגבי של הפוסטטה וכל דבר. אתה רואה שמשהו מתחיל לעלות בצורה עקבית, תחת דם, לאט לאט, אתה מבין שכדאי לך להיזהר. אני לא מכיר לצערי בדיקה מאוד מאוד מדויקת שהיא קיימת בקלות, שתגיד לנו, וואו, אתה ב... יש דרך אגב היום אפשרות למשל לבדוק אפילו את רמות האינסולין. אבל שוב, זה לא בדיקה סטנדרטית, עושים אותה רק במעבדות סכרת, במרפאות סכרת מיוחדות. לכן אני לא חושב שזה מעסיק כל כך. ולמה שבן אדם שמרגיש טוב,
מעקב תקופתי זה דרך מספיק טובה כדי לדעת מה קורה.
מעקב תקופתי אחרי, הייתי אומר פעם בשנה, נגיד אנשים מעל גיל 50, בוא נגיד אנשים מעל גיל 50, פעם בשנה, שעשו את הבדיקה הזו שנקראת המוגלובין A1C, כל זמן שהיא פחות או יותר באותה רמה, הם יחסית יכולים להיות רגועים.
אני גם רוצה להוסיף בעניין הזה, שחשוב מאוד גם לנטר את רמות האנרגיה שלכם. אם אתם רואים שיש לכם הרבה עליות וירידות במהלך היום, זה יכולה להיות אינדיקציה ושווה לבדוק את זה לעומק.
אני מסכים לגמרי, כי חולשה ועייפות היא אחד הסימפטומים הכי שכיחים אצל חולי סוכרת, וזה גם הגיוני, כי אמרנו שהסוכר הוא נותן את האנרגיה, אז אם לא נכנס מספיק סוכר לתאים, אז הגיוני שנהיה עייפים וחלשים. מצד שני, יש כל כך הרבה סיבות.
ברור, אמרתי זה אינדיקציה, זה לא אחד יחד.
אז זה עוד אינדיקציה.
עוד אינדיקציה.
אני לא יודע אם יש היום, אני מניח שחוקרים את זה, אם יש איזושהי בדיקה מוסכמת שהיא יכולה לנבא התפתחות סוכרת. אני מניח שבמחקר יש, באופן מעשי אני לא
מניח. לבן אדם הממוצע, מעקב של פעם בכמה זמן בדיקות דם.
פעם בשנה.
ולבדוק את רמות האנרגיה שלכם במהלך היום, זה יכול להיות לכם איזושהי אינדיקציה. כמובן, כמו שאר הדברים שאמרת, הפעילות גופנית, התזונה המתאימה, אם אתם כבר נמצאים במה שנקרא בקבוצות סיכון, שאוכלים מאוד שמן, או לא עושים פעילות, או מעשנים, או כל הדברים האלה שהזכרנו, אז אתם כבר נמצאים על הסקאלה, ששווה לכם יותר להישמר, וכבר לעשות את השינוי המיוחל כדי לעבור לאורח חיים בריא יותר.
נכון.
יש לנו עוד זמן לשאלה אחרונה?
כן, שאלה אחרונה, אוקיי.
אוקיי, אז רגע, אני רוצה לתפוס איזה משהו, אוקיי. אתה הזכרת את הנושא הזה של אלומות, של מצפה אלומות, ובכלל כל מיני ריטריטים כאלה למיניהם, ששם אנשים פורשים בעצם מהבית שלהם, ונכנסים לאיזשהו תהליך של ניקוי רעלים, של צום, לפעמים צום מלא, לפעמים צום מיצים. מה בעצם היתרון של הדבר הזה? והאם אפשר גם לקחת את העקרונות האלה, ליישם אותם בבית?
באלומות קוראים דברים מוזרים. אפשר לראות את הסרט שנעשה לפני כמה חודשים על ידי אורי וגיא. אין ספק שזה שילוב של אוכל חי אורגני בריא, שעות צום, נגיד יש לפחות 12-13 שעות שלא אוכלים, מנגיד 7 בערב עד 8 וחצי למחרת.
זאת אומרת, צום בין הארוחות.
כן, צום לסירוגין, מה שנקרא. ויש כמובן את כל הנוף היפה והרגיעה וההרצאות והאנשים מעניינים ומוזרים.
והנוף היפה.
מקסים. אז כל זה מרגיע. מוריד את רמת הקורטיזול, וזה מוריד את רמת הסוכר. ואני מוריד לאנשים שם אינסולין יפה מתוך 3-4 ימים, שזה פשוט בלתי נתפס. אבל מה לעשות? אני בודקים את הסוכר, ואין דרך, צריך להוריד. אחרת הם כנסו להיפו, שזה יותר מסוכן מההיפו. וכנת בכל כל פעילות כזאת שהיא פעילות, הייתי קורא לה מורידת מתח, מורידת סטרס, אני חושב שהיא טובה מאוד, הייתי ממליץ עליה לחולי סוכרת לעתים קרובות, כל כמה חודשים, נגיד מי שיכול להרשות את עצמו לצאת לכל כל 3 חודשים לשבוע כזה, אין ספק שזה יעריך לו את החיים מבחינתי. אני גם לא חושש, גם על עצמי, לא חושש מצום מלא, צום מים, צום מים זה רצה נפרדת, אבל זה אחד זה כמו שמישהו הגדיר זה פעם, סכין המנפחים של הטבע, זה באמת משהו מאוד עוצמתי, ועושה איזשהו סוג של ריסטארט למערכת, עוד הסוכרת, ודאי צריכים להשגיח, אני עשיתי לא מזמן כזה צום, והסוכר שלי ירד באיזה בוקר ל-64, שזה אין מספרים כאלה אצלי אף פעם, בלי כלום כמובן, ובאותו רגע צריך לדעת מה לעשות עם זה, דווקא שתיתי, יצאתי להליכה דווקא קצרה, אבל צריך לא להיבעד וצריך לעשות את זה בהשגחה, חולי סוכרת חייבים לעשות כל הדברים האלה, כל הורדת התרופות, בשינוי, תחת איזושהי השגחה, כי הנפילות סוכר הן ממש 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 סוכנות, אתה יכול ליפול.
בייחוד עם
התרופות.
בייחוד עם התרופות, בייחוד עם התרופות ביחד.
בוודאי, ההורדה של התרופות חייבת להיות מאוד בזהירות, תחת השגחה, ושוב אני רק אומר, הירידה ברמת הסוכר היא יותר מסוכנת מהעלייה ברמת הסוכר. כי העלייה ברמת הסוכר אצל רוב האנשים היא לא סימפטומטית, היא לא בריאה, אבל לא מרגישים אותה כל כך. עד 180-200 גם לא מפורס סוכר בשתן, אז אין אפילו השתנה יותר. אבל כשהסוכר יורד ל-70-60-40, שם אתה יכול סחורת, בחילה, ליפול ולאבד השתנות, ואז זה יכול להיות ממש מסוכן, לא מסוכרת להם התוצאות של הנפילה, או של מה שזה קורה. לכן אסור לעשות את זה. וסוכר, כמו לחזם, הוא מתאפיין בעליות ורידות. זה המהות שלו. לכן חייבים לעשות את זה בהשגחה, אבל אני מאוד מאוד אוהב את מה שאני עושה באלומות, ובכלל צומות, צומצים, כל אחד לפי מה שהוא יכול.
אבל שאלתי,
ההתאמה האישית היא המפתח.
שאלתי האם אפשר לקחת את העקרונות האלה וליישם אותם בבית.
מאוד קשה. מהאלומות לוקחים אנשים עקרונות, שוב, את הסירוגין, את התזונה הנכונה, את הפעילות הגופנית, אבל לייצר את האווירה של הריטריט בבית זה מאוד...
כן, זה אכן, לכן קוראים לזה ריטריט, בעצם פרישה.
נכון, קשה מאוד לעשות בבית, אבל עוד פעם, אבל בעלומות למשל, יש כל המרצאות, אתה לומד הרבה, ואז אתה יודע מה ללמוד, אתה יודע, כן. זה נותן, אבל צריך לחזור כל הזמן, זה הטבע האדם, אנחנו שוכחים, למזלנו גם, כן, אבל אחרת היינו כל הזמן עם הטראומות כל הזמן, אנחנו שוכחים, אז אנחנו צריכים תזכורות, אז מה שאני עושה, אני כל הזמן נוסע לשם, כל הזמן נוסע, ואני גם יש לי מזל, כי אני מנחה את הסדנה, אז יש לי אפשרות, אבל גם מי שאין אפשרות כל הזמן, אז פעם בחצי שנה, צריך תזכורות, ואז אין ספק שזה ישפר את
אוקיי, אז ככה, מסר קצר אחרון, למי שמאזין, מי שצופה, האם אנחנו יכולים להתרפא מסכרת או למנוע אותה?
בהחלט, אני חושב שאם אנחנו תופסים את זה בזמן, סכרת היא אחת המחלות שאפשר לרפא אותן על ידי אורח חיים. עם תזונה נכונה, עם פעילות גופנית, עם שינוי אורח החיים שקשור בשינה ובסטרס, קצת תוספים, קצת צמחים, ו... טיפול הומאופתי, אם צריך לצד הרגשי, אם אנחנו תופסים את הסוכרת בזמן אפשר לרפא אותה. אם תופסים אותה יותר מדי מאוחר, אז אפשר לשמור עליה מאוזנת, לא לרפא אותה, לשמור עליה מאוזנת. אבל סוכרת נחשבת מחלה, אמרנו שכשכבר בגלים אותה, היא כבר אחרי 18 שנים, זאת אומרת, כל החיים צריך לשמור. האנשים האלה לא יוכלו לחזור להם, לאכול גלידות ועוגות קצפת ולקוות שכל יהיה בסדר. זה כנראה לא יקרה.
טוב, דוקטור חיים רוזנטל, אני רוצה להודות לך על הזמן שלך ועל ההתגייסות בהתראה קצרה, ונשתמע בקרוב, בריאות שלמה.
בריאות שלמה, להתראות.
להתראות. טוב, אז זה היה דוקטור חיים רוזנטל היקר. אוקיי, מצוין. טוב, אז זה היה דוקטור חיים רוזנטל היקר, אני מקווה שקיבלתי ממנו לא מעט. אני רוצה רק לקחת את ה... את העקרונות שדיברנו עליהם עכשיו לכיוון הבריאות הטבעית. ואיך אנחנו תופסים בטיפול בבריאות טבעית את חולי הסוכרת, ובכלל איך אנחנו מונעים את הדבר הזה. אז קודם כל, גם כמו שפרופסור שמואל לויט אמר, סוכרת זו מחלה של עודף. כן, היא לא קיימת בעולם השלישי ובמקומות שבהם התזונה היא מעטה. כשאנחנו מכניסים פחות, אז אנחנו גם חשופים פחות לנזקים האלה של סוכרת. התנגודת לאינסולין משתפרת, אנחנו שומרים על מבנה גוף רזה, אין לנו את אותם תאי שומן עודפים שיכולים לשחרר חומרים שמפחיתים את הקליטה של האינסולין לתוך התאים, ואז אנחנו בעצם שומרים על אורח חיים בריא. כשאנחנו נמצאים בעודף, כשאנחנו אוכלים מזון מעובד, כשאנחנו אוכלים מזון שמן או מתוגן או יוצר דלקתיות, אנחנו כבר מגבירים את הסיכון שלנו לחלות בסוכרת, וזה הצד התזונתי. זה מה שנקרא עודף רעלים. כשאנחנו נמנעים מרעלים, כשאנחנו מפחיתים את כניסת הרעלים וקצב הרעלים שלנו לחיים, אנחנו גם מגבירים את היכולת שלנו להיות חסינים למחלות כרוניות, כמו סוכרת למשל. הצד השני, זה מה שנקרא הבנייה של הדם שלנו, אבני בניין הבסיסיות שלנו. אם לגוף שלנו יש את כל מה שהוא זקוק לו, ויטמינים, מינרלים, כמו שדוקטור חיים רוזנטל הזכיר, אז גם אנחנו עמידים יותר לסוכרת, מאחר והקליטה של אותו סוכר לתוך התאים שלנו, כל הערוצים שלנו, כל המפלי נטרן השלגן, וכל ההזנה ברמה התאית שלנו, היא טובה יותר. ולכן אנחנו גם יותר חסינים לסוכרת. והעניין השלישי, מה שנקרא האנרגיה העצבית, זה כל מה שקשור לסטרס, לעקה, ללחץ בחיים שלנו, וכמובן גם כאן נכנסים ההיבטים הרגשיים. ואם אנחנו סובלים מאיזשהו חור אנרגטי שמונע מהגוף שלנו להתחדש, שמייצר עומס על המערכת העצבית שלנו, אז אנחנו בעצם נמצאים במצב של fight or flight, כל היום במצב של לחץ, רמות הקורטיזול והאדרנלין ושאר הורמוני לחץ עולים, ואז כשהורמוני לחץ עולים, הרמה של קליטת האינסולין יורדת. זה בעצם מה שמסביר למה אנשים שנכנסים לריטריט כזה, או יוצאים לאיזשהו נופש של 3-4 ימים, כבר רמות הסוכר שלהם מתאזנות. אפילו אם הם לא עשו שום שינוי בתזונה שלהם. למרות שכמובן אנחנו רוצים לשפר את המדדים שלנו בכל שלושת ההיבטים האלה, בכל שלושת הרבדים האלה, כדי ליצור באמת שיפור משמעותי בבריאות שלנו, באיכות החיים שלנו, ולמנוע את הסיבוכים של הסוכרת. ממש לקראת סיום, אני רוצה להציג, או להזמין בעצם, שני אנשים מאוד מיוחדים שעברו בעצם את הסיפור הזה של סוכרת. אחד יספר על עצמו, ואחד יספר על עצמו ועל אבא שלו. ואני רוצה להציג ולהזמין את אורן כהן, שיספר את החוויה שלו בתחום הסוכרת. אז שלום לך, אורן כהן, מה שלומך?
היי, העיר מעולה, מה שלומך?
ברוך השם. אני הגעתי אליך דרך איזשהו פוסט שפרסמת, שנגע לא רק אליך, אלא גם לאבא שלך. אתה רוצה קצת לספר על זה?
כן, בגדול, לפני בערך שנה וחצי, התחלתי איזשהו תהליך שינוי תזונתי, שבעקבותיו גם אבא שלי, שהוא קולס סוכרת מסוג 2 קרוב ל-20 שנה, הצטרף אליי לעשות תזונה שהיא הרבה יותר טבעית, הרבה פחות סוכרים, בטח דברים מעובדים, רמה מאוד מאוד מזערית של שמנים בכלל, ובעקבות הדבר הזה, אחרי שנה וארבע, הוא למעשה החלים לגמרי מסוכרת 2, לא נוטל היום שום כדורים לאיזון הסוכרת.
אני רוצה רק לשמוע עוד פעם. אבא שלך היה חולה, זאת אומרת, רשום בתיק הרפואי שלו שהוא חולה סוכרת, והיום הוא לא חולה סוכרת.
כן, אז נוסיף שאבא שלי הוא רופא, אבא שלי הוא רופא ילדים, ולכן כל 3 חודשים עשינו בדיקות דם שעקבו אחרי כל המדדים הרלוונטיים, ולמעשה היום הוא מצליח לאזן את רמות הסוכר בדם ללא תרופות בכלל, הוא נמצא מחוץ לתחום הסוכרתי, ואת זה הוא עשה רק באמצעות שינוי תזונתי, באותו זמן לא הייתה פתיחות להגביר את הספורט, להוסיף מיצים טבעיים, לעשות צומות, אבל הצלחנו, למרות שלא לא ירינו את כל התותחים הכבדים.
מדהים, ואיך אתה נכנס לכל לתוך התמונה הזאת?
אז הרבה שואלים אותי איפה זה התחיל, אני חושב שנקודה לפני 12 שנה קראתי על הים ספר מאוניברסיטת תל אביב של מילטון פרידמן, החופש לבחור, והבנתי שאולי יש סיכוי שחברות או ארגונים כמו FDA האמריקאי אין לו אינטרס לרפא מחלות.
אולי יש סיכוי חולה. כזה, אולי יש סיכוי קטן כזה.
כן, אתה יודע, אני מנסה להיות שמרן, אבל באותם ימים זה היה כזה רגע, יש כאן איזשהו תמריץ כלכלי הפוך, ואני מבין בכלכלה, וזה מה שלמדתי באוניברסיטת תל אביב, ואחרי הרבה מאוד שנים, שהיה לי טיפה זמן יותר לחשוב על עצמי ולא רק על העבודה, התחלתי לראות חומרים בנושא תזונה, פגשתי נטורופט, אודי שר, נטורופט ישראלי, שחשף אותי הרבה לעולם הזה, והתחלתי בעצם לצאת למסע מחקר, באיזשהו שלב הכרתי את דוקטור מייקל גרגר מארצות הברית, שיש לו אתר non-profit מאוד מעניין, ופשוט התחלתי לחקור את זה מאוד לעומק, וראיתי שיש עדויות לזה שמחלות שנראות לנו גזירת גורל, זה יכול להיות סוכרת, זה יכול להיות מחלות כלי דם ולב, זה יכול להיות מחלות סרטן אפילו, ניתנות אולי לריפוי, ויכול להיות שהסוד הוא לא גזירת גורל, אלא אורח חיים שלנו בעיקר תזונתי, ואז פשוט התחלתי לנסות את זה על עצמי, ירדתי 10 קילו בחודש וחצי, נהייתי הרבה יותר חזק, הרבה יותר ערני, הרבה יותר חיוני, התפקוד המיני, כל מה שאפשר לדמיין קרה לי, והמדדים של הבדיקות...
זה בעקבות, בעקבות שינוי תזונתי ופעילות גופנית.
נכון, גם לי לקח זמן להגיע לפעילות הגופנית, ובהתחלה זה היה רק שינוי תזונתי, אבל אחרי שאתה יורד 10 קילו, ואתה נקי מחומרים ממכרים באשר הם, אז הרצון שלך לעשות פעילות גופנית פשוט מרקיע שחקים. וכשאתה מגיע לעשות את זה, הריוורד הוא מאוד גדול, כי אתה עולה במסת שריר, אתה משתפר בסיבולת לב ריאה, ואתה כמעט לא נפצע, לא נתפס. זאת אומרת, אתה פתאום באיזושהי מסוגלות יתר, אם אפשר לקרוא לזה כך.
סופרמן.
ממש ככה הרגשתי. גם פעילות המחשבה.
אז בעצם אתה רואה את כל, נקרא לזה, את כל השיפורים בביצועים, ואתה ממליץ לאבא שלך ללכת באותה דרך?
כן, אז למעשה אני מתחיל את השינוי שלי, ההורים שלי עדים אליו, כי אני מגיע לארוחת שישי ומבקש שיהיו דברים אחרים, ובאיזשהו שלב אני מראה להורים שלי את הסרט Forks Overnight, פעם היה אפשר להשיג אותו בנטפליקס, לדעתי היום באמזון, ההורים רואים את הסרט הזה, שהוא רצוף הוכחות מדעיות ומחקרים מאוד משכנעים לדבר, וכאנשים חפצי חיים הם מחליטים לנסות את זה, זה... מי שישמע אותנו יחשוב שאולי ההורים שלי כאלה איפים שעושים יוגה בבוקר ומדיטציה בצהריים, אבל אנחנו גדלנו בבית שהיה אחלה אוכל מבושל, אבל גם אחלה של דברים קנויים ותעשייתיים וגלידות ומתוקים והכל. אבל משהו בסרט הזה הצליח להעביר מסר שמי שחפץ חיים מבין ששווה לנסות, ואחרי חודש שאתה מנסה את התזונה, למעשה אין יותר סימני שאלה. זה סימן קריאה אחד גדול.
עכשיו, שאלה, אחרי שאבא שלך בעצם ראה כי טוב, והמדדים שלו הם משתפרים והוא חוזר להיות בן אדם בריא, האם הוא משנה משהו בתפיסה שלו, בעבודה עם מטופלים, בעבודה עם חולים?
אז תראה, אני כן אגיד שאבא שלי תמיד היה, הוא לא היה מאלה שפוסלים רפואה משלימה אלטרנטיבית צינית, אני לא אוהב אף אחד מהמושגים האלה, כי הרפואה הטבעית הייתה הרבה לפני כל השאר, אז היא לא אלטרנטיבית, אבל הוא היה פתוח לזה באיזושהי רמה, אני חושב שהיום, אחרי הניסיון האישי, היכולת שלו לבוא ולעמוד ולהגיד, לא, קודם כל שינוי תזונתי, או אני ממליץ על זה, היא הרבה יותר בטוחה, בתור מישהו שניסה את זה על עצמו, וגם יכול להראות הוכחות ממש מספריות.
אוקיי, זה מרתק מאוד השינוי שגם אתה עשית וגם אבא שלך עשה. למי שלא יודע, יש גם רשת של רופאים היום בארץ, רופאים ואנשי מקצוע של בתחום הרפואה, שהם בעצם מקדמים את כל הנושא הזה של שינוי אורחות חיים, ועל ידי זה בעצם גישה טיפולית כזו של שינוי אורחות חיים להבראה. זה נקרא PAN, ואני יוכל לחבר גם את אבא שלך לעמותה הזאת, אולי הוא רוצה גם לתרום מהניסיון שלו?
אני אשמח, אני גם חושב שבארצות הברית אתה רואה שיש אסכולה של רופאים מאוד מאוד בכירים, קרדיולוגים וכל הסוגים, שפשוט מניפים את הדגל הזה בגאון, ואני חושב שלשם אנחנו צריכים ללכת, ואני אשמח לראות אנשים לא סובלים ממחלות כרוניות או מדברים כאלה, כשאין צורך באמת, זה הכל אצלנו בידיים.
טוב, אז חבורה של אנשי אילית וסופרמנים קטנים כגדולים, ובאמת הכל, הכל, הכל מתחיל בידיים שלנו. אז אני ממש רוצה להודות לך, אורן, על השיתוף שלך.
תודה רבה.
ונשמח לקבל את הפרטים של אבא שלך כדי לחבר אותו באמת לתחום הזה.
בשמחה. בשמחה גדולה, ישר כוח, אשריך על העבודה.
תודה רבה, אורן.
ביי, להתראות, תודה רבה.
להתראות.
ביי, ביי.
אז אורן היקר שיתף איתנו את הסיפור שלו, ויש לנו בשבילכם עוד עדות החלמה, רק להראות שבכל שלב בחיים באמת אפשר לעשות את השינוי הזה ולהגיע לתוצאות מדהימות בזמן קצר. אז גם אם אתם נמצאים במצב של חולי, או יש לכם קרוב משפחה או חבר שסובל היום, זה הזמן לשתף אותם עם העקרונות האלה ועם הקונספט הזה, שבאמת אפשר לקחת את החיים שלנו בידיים ולעשות שינוי. בואו נשמע את הסיפור של אמנון. באמת, סיפור מעורר השראה מבחינתי. אמנון ירון, שלום לך.
שלום וברכה, יאיר, מה שלומך?
מה שלומך?
כן, אני סבבה, אני ממש בבריאות טובה.
בבריאות טובה, אז אתה היית בבריאות לא טובה, אני והצופים והמאזינים נשמח לשמוע בעצם מאיפה הגעת ואיפה אתה היום.
לפני משהו כמו 9 ומשהו שנים, קיבלתי זימון לרופא אחרי בדיקות דם, הודיע לי באופן מאוד מנומס ונחמד שיש לי טרום סכרת.
מה זה טרום סכרת? מה בערכים בעצם?
125 אחרי צום, ועל ה-A1C אני לא זוכר, אבל זה היה לא נחמד. הקינו 3 חודשים, ואז היא קראה לי והודיעה לי שאין לי טרום סכרת, יש לי סכרת.
אוקיי, זאת אומרת השתדרגת.
השתדרגתי, כן, עליתי ברמה. אז כבר היה לי A1C 7 ומשהו, אז זה היה בערך 150 אחרי צום הזה.
ומה בעצם הציעו לך?
היא נתנה לי 2 כדורים, התחלתי לקחת, קצת השתפר, בעצם השתפר סך הכל, הסוכר ירד קצת, אבל הייתה לי הרגשה די ברורה שזה לא בסדר. גם לא התאים לי להיות חולה, אני כל החיים הייתי בן אדם בריא, ופתאום סכרת זה סטטוס, זה לא סתם איזה משהו. אחד כדורים וזה, אני בערך בן 58 הייתי. לא התאים לי. התחלתי לקרוא ולראות סרטונים ולחפש פתרונות וזה. כשהבנתי מה אני צריך לעשות, פניתי לרופא, עזרתי את הכדורים, אמרתי תודה רבה, אני לא מעוניין, היא אמרה לי, אני לא מרשה לך, לא חשוב. התחלתי אחרי 3 חודשים, בדיקות דם, אני בריא לגמרי.
רגע, שנייה, רגע, אני עוצר אותך. 3 חודשים אחרי שאתה בעצם הפסקת את הכדורים ועשית איזשהו שינוי,
כן.
אתה חוזר לבדיקות והכל כרגיל, הכל רגיל, אתה בריא?
בריא לגמרי.
מה זה בריא לגמרי? לאיזה ערכים ירדת?
אני מעריך שזה 5-9 A1C ו-100 הבדיקות סוכר חצום.
כמו בן אדם מהיישוב, כן? בלי שום
בעיה. כן, וירידה משמעותית בקולסטרול ובטריגליצרידים ו... שיפור בכל המדדים ממילא.
אוקיי, אז תספר מה בעצם הקסם שרקחת שם?
הקסם שרקחתי, עברתי לטבעונות. אבל טבעונות מהסוג שאוכל אוכל לא מעובד ולא לחם ולא קפה ולא וכמובן לא ביצים ולא חלב, משתדל אורגניים כי לא הקפדתי על זה במשך השנים מספיק, והרבה ספורט, עברתי לריצה ורצתי הרבה, רץ עד היום.
זאת אומרת, היום שלך מתבסס בעצם על ארוחות בריאות מלאות. אני יכול לשאול אם אתה נהנית בזמן הזה או שסבלת בעצם?
ככה, קודם כל לטבעונות זה משהו שמתרגלים די מהר, אתה מבין שיש דברים שהם לא אוכל. למשל, אם אני מסתכל היום על בשר ואהבתי בשר, בשר היום לא נראה לי אוכל, פיצה לא נראית לי אוכל, אז אני לא סובל. אבל בהתמכרויות כמו מלח וסוכר, אז יותר קשה. לפעמים קשה לוותר.
אוקיי, זאת אומרת...
אבל בתקופות הקיץ, או רוב השנה שיש פירות מתוקים, במגוון, אז סבבה.
אז אתה בעצם לא הגבלת את עצמך, לא עם פירות, לא מה שנקרא, פירות זה סוכר, לא הפריע לך, לא פחדת מזה. עשית מה שהבנת מתוך המחקר שלך?
המחקר שלי הראה לי שבעצם סכרת זה בעיקר מחלה, תראה זה יותר מורכב, אבל בעיקר מחלה של שומן, שאם אתה אוכל יותר מדי שומן, אז אתה בעצם מפריע לאינסולין לחדור לתאים לפרק את הסוכר, ואז אם אתה אוכל דל שומן, ובמשך התקופה הזו הייתי גם 3 שנים פירותני, אכלתי רק פירות וירקות והרבה פירות, כל דל שומן, וזה עבד נהדר. עבד נהדר.
מדהים, אז בעצם אתה ככה, מה שנקרא, נס רפואי, נכון?
אני לא יודע אם זה נס רפואי, כי זה נס שכל אחד יכול לעשות. נס לא, זה כאילו אני, קרה
אני
למישהו.
אני מסתכל מצד הרופא שלך, שברגע שהיא רופאה,
הרופאים?
שאומרת שאתה לכל החיים.
שני הרופאים שלי היו בשוק. שני הרופאים שלי היו בשוק. היה לי רופא ואחר כך הרופא, אז הרופא אמרה, כן, אנחנו יודעים שזה עובד, אבל אנחנו לא מציעים לאנשים, כי הם במילא לא עומדים בזה, באורח חיים הזה.
אז בעצם שני הרופאים אמרו לך את אותו דבר? שהם מכירים את הדבר הזה, אבל הם לא ממליצים,
כן,
כי הם מפחדים שזה לא מספיק ריאלי?
כן. הם גם לא מציעים את זה לאנשים לפני התרופה. עד משמעים, לא מציעים את זה לפני התרופה, וזה מעורר שאלה. זה מעורר שאלה למה הם לא עושים את זה.
לך לא הציעו בכל אופן.
לי לא הציעו, כן.
אוקיי, אבל אתה בכל זאת עשית לביתך מה שנקרא, והחלטת לעשות, וראית כי טוב.
נהדר, תשמע, גם בעוד חלקים, תשמע, אם אני הייתי קצת יותר שמן, עוד איזה 10 ויותר קילו בדרך, ירדו, ואם אני היום מסוגל לרוץ, לא יודע, 10 קילומטר, רצתי כבר חצי מרתונים באמצע, אבל הורדתי חזרה כי... הבנתי שהגוף לא צריך ליצות אקסטרימיות, אבל היום אני יכול לרוץ 10 קילומטר, וזה לא מפיל אותי, זה סבבה, זה כיף, זה לא... זה נהדר, בקצב שלי, בנוף, בטבע, אין עם אורח החיים הזה, אין שום דבר שהוא סבל, להיפך.
מה, ככה, מה המסר שלך למישהו... יכול להיות מבוגר או צעיר, זה לא כל כך משנה, שנמצא במקום שבו אתה היית.
גם במקום שבו אני הייתי, וגם ביחס לתחלואי, לסוגים שונים של מחלות. אני מציע לאנשים, קודם כל, לא להתייחס לרפואה קונבנציונלית כאל תורה מסיני. לא אומר שלא צריך להקשיב, וזה לא אומר שלא צריך לבדוק, אין, ולא אומר שאין להם הישגים, אבל בהחלט צריך לשים סימן שאלה ספקני מאוד מאוד גדול, אני אגיד עוד משהו, אחד הדברים המרכזיים שלמדתי, שרופאים אין להם שום מושג בתזונה. אין להם שום מושג, הם פשוט לא יודעים. כשהם אומרים לך, תאכל גבינה רזה. על איזה ידע זה מתבסס חוץ מאשר של אמא שלהם מאז שהם היו ילדים? זה לא מבוסס על שום ידע. כן? אז הם למדו סמסטר אחד ב7 שנים תזונה. אז חבר'ה, הם לא היו עוצה תזונה שלכם. כל הכבוד.
אוקיי, זה מסר בהחלט חזק וחשוב. לקחת את הדברים בספקנות, לעשות את המחקר, ללכת איזושהי דרך, בדרך שאתם רואים שהיא עובדת, והנה, אמנון אחד מיני רבים שהצליחו.
כן, תודה.
טוב, אז אני רוצה מאוד מאוד להודות לך על השיתוף. ואני מקווה שתמשיך בדרך הזאת של הבריאות, של האיכות חיים שאתה זוכה בה היום.
תודה יאיר, יישר כוח על ההזדמנות.
להתראות אמנון.
ביי.
טוב חברים, אז שמענו את העדויות המרגשות גם של אמנון וגם של אורן. אני חושב שזה רק מוכיח שוב את העיקרון הזה שהם רק הם לא בעצם יוצאים מן הכלל, אלא הם מעידים על הכלל, שברגע שאנחנו לוקחים את האחריות על החיים שלנו, עושים שינוי באורחות החיים, שהובילו אותנו למצב הסקרתי הזה, הובילו אותנו לאיזשהו מצב של חולי, אז אנחנו באמת יכולים להחזיר את המחלה אחורה, ולהגיע לבריאות שלמה. אני רוצה קודם כל להודות לכל מי שהשתתף בשידור הזה, כמובן לאורן ולאמנון, ולפרופסור שמואל לויט, לדוקטור חיים רוזנטל, לכל מי ששלח לי שאלות בבית, תודה מיוחדת לאדם ג'קס על העזרה בהפקה. אני רוצה לעודד אתכם, אם יש לכם איזשהו מצב של חולי, או שאתם מתמודדים היום עם סוכרת או טרום סוכרת, אתם יכולים לפנות אליי, דרך דף הפייסבוק שלי, יאיר גד פשוט בריא, דרך אתר האינטרנט שלי, בוואטסאפ, במסנג'ר, איך שתרצו, העיקר ליצור קשר ולהתחיל במסלול לעבר בריאות שלמה ואמיתית. זה בידיים שלנו, לא צריך לחכות לדברים חיצוניים שיצילו אותנו מעצמנו, אנחנו יודעים היום שהסוכרת היא נגרמת מיציאה מאורח החיים הבריא ואורח החיים שהוא נכון לנו, מהטבע שלנו, ורק על ידי חזרה לטבע שלנו, רק על ידי תיקון אותם אורחות חיים, אנחנו יכולים לחזור חזרה למסלול שיוביל אותנו לחיים מאושרים, בריאים ושלמים. אז שוב אני רוצה להודות לכל מי שהשתתף וצפה בשידור, מזמין אתכם כמובן לשידורים הבאים, ומאחל לכולכם בריאות שלמה.